השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
רק נזכיר שאנחנו כמובן בעיצומו של המעשה הארוך, מעשה הסיפור של כל אחד מאיתנו, סיפור החיפוש. יש גילויים על אם הדרך, מגלים ומוצאים מציאות תוך כדי חיפוש. כל אחד מוצא תמיד מציאות תוך כדי חיפוש. גם לפני שמוצאים את המציאה שלשמה יצאנו למסע, כבר יש מציאות שאנחנו מוצאים היום. זה מוצא תוך כדי שהוא הולך, הוא מוצא דברים. זה איזשהו חיזוק פה, איזושהי קרבת אלוקים פה, איזו מילה טובה, איזו דעת, התחדשות, לא חסר. דרך מלאה במציאות. עם כל זה אנחנו מחפשים עדיין את העבדה. העבדה של האדם זה מי זה? בת המלך, חבילת אני קורא לזה שורש הנשמה שלנו. מחפשים את שורש הנשמה. עיקר תלוי להתייאש, העיקר להמשיך לחפש, סופרים תקופות, חגים, מועדים, חודשים עוברים, שנים עוברות, חולפות. היינו עכשיו בחורף, אוטוטו נדדים כבר לקיץ, דרך האביב, וכל ארבע עונות, כשמתחלפים דברים בחיים, בעולם, אז אדם מתחיל להרגיש את הזקנה. ככה הוא לא יכול להרגיש את הזקנה. איך הוא מתחיל להרגיש את הזקנה? כי מבין שעבר עליו כל מיני דברים, עברו עליו כל המצבים. עבר עליו מצב של חורף, עכשיו מצב של אביב, כך קיץ. כלומר, השינויים נותנים תחושה של זקנה. כבר עברתי הרבה, הייתי בהרבה מקומות וניסיתי הרבה דברים. צריכים עוד להיזהר מזה, יש קטע טוב בזקנה, שאדם נהיה חכם דרך הזקנה. כתוב שתמידי חכמים, כל מה שמזקינים, הם משביחים. דעתם מתיישבת עליהם. וזקנים שלא תמידי חכמים, המארצות, אז דעתם מתאפשת, כלומר אדם מתחיל לזכור הרבה דברים שהוא לא צריך לזכור. אז ניסן זה זמן של התחדשות, אני אומר את זה כהקדמה לשיעור, ניסן זה זמן של התחדשות, זה זמן שבו אדם יכול לקבל מחדש את המציאות שלו, את המסלול שלו, ולמרות שכבר חלפו אילו חודשים מתחילת השנה, מבחינתנו השנה מתחילה עכשיו. לכן כתוב גם כן שזה ראש השנה למלכים. יש לנו יומיים מראש חודש, בסך הכל, נכון? ראש חודש ניסן זה ראש השנה למלכים. רבי נחמן כותב שבראש חודש ניסן מקבלים מינויים, כל אחד מקבל את ההתמנות שלו. למשל, אחד רוצה להיות ראש ממשלה, זה הזמן. גם זה לא עכשיו הבחירות. אבל זה לא התמנות אמיתית, זה התמנות אולי לפי העיתון. התמנות אמיתית, להתמנות באמת זה נקרא שאתה על הבית, על הנפש שלך, על המידות שלך, על היצרים שלך, על התחושות שלך, ולא הם שולטים בך. וזה, והטענה הכי גדולה שיהודי יכול לקבל, שהוא נהיה מלך. הוא מולך על הרגשות שלו, לא פתאום יש לו תחושה כזאת, פתאום הוא עייף, פתאום הוא עייף מותר להיות, אבל לא עייף בנפש. פתאום הוא עצוב, פתאום הוא כועס. כשאדם הזה יכול לקבל מלוכה אמיתית, אז הוא בעל הבית. בעיקר צריך מלכות על החיפוש. שאדם יוכל באמת להמשיך בחיפושים האלה, למרות שנראה שכבר עבר הרבה זמן. היום אנחנו מגיעים בסיפור של המעשה לשלב חשוב מאוד. תמיד אנחנו מגיעים לשלבים חשובים, כי אני חושב לשלב חשוב מאוד בחינה. פעם אנחנו נדבר על סוד, על סוד, הסוד האמיתי של העולם. השני המלכות, כזכור, מקבל הוראות מבית המלך לחפש אותה בצורה מעניינת. לא ללכת בכל המקומות, רק לשבת במקום אחד. לאכול ולהתענות או לשתות, ולהיזהר מיוחד ביום האחרון של השנה לא לישון. הוא רואה תפוח, אוכל, נופל ונרדם. והפסיד את כל הסיפור. ככה נראה, נכון? ואז מתורה. תשוב לבחור לך מקום, תשב שם גם כן שנה, ביום האחרון תהיה רשאי לאכול, לא כמו פעם שעברה, פעם כבר בסדר, תיקנת את העניין של האכילה, אתה בסדר. עכשיו תמשיך, דלג על השלב הזה, רק שלא תשאל. זה הכי חשוב לי, אומרת לבת המלך, הכי חשוב לעצמך, לפיכך, בגלל שאני מזהירה אותך שלא לישון, כי זה האסון הכי גדול מבחינתך, מבחינתי, לכן גם כן תזהר לו לשתות יין, כדי שלא תישן, כי העיקר הוא השינה. כלומר, הבעיה האמיתית שלה, של בת המלך פה, זה השינה. היין מרדים, ולכן אל תישן. אל תשתה יין, כדי שלא תישן. והלך ועשה כן. כלומר, הוא עשה שוב פעם אחר מקום. שוב פעם שנה שלמה. מחדש, תחשבו מה זה. ונזהר בכל מה שצריך להיזהר. יום האחרון היה הולך לשם, כבר עשה את רוב היום מן הסתם, הלך כבר לקראת המקום שבת המלך, ושוב פעם הניסיון הזה צומח תמיד ככה על הדרך, רגע לפני שמגיעים למקום. תגיד, חכה, בוא נגיד, אחרי השקיעה, אחרי השקיעה, לא. תמיד הניסיון תופס את האדם, בנקודה הקריטית, שנראה לו שאני רק יציץ, אני רק אנסה, והוא נופל. ואז הוא היה הולך וראה מעיין הולך, והמראה אדום, והריח של יין. ושאל את המשרת, ראית שזה מעיין, וראוי שיהיה בו מים, והמראה אדמומיות, אדמומית, והריח של יין. מוזר, נכון? היה צריך להיות פה מים, כי זה מעיין. אבל המראה אדום, הריח של יין. מה עשה? והלך וטעם המעיין. ונפל וישן מיד כמה שנים, עד 70 שנה. והיו הולכים חילות רבות, מה שייך להם, מה שנוסח הם, שקוראים אובזין, והמשרת התמיד עצמו חמת החילות, אחר כך הלכה מרכבה וגלוצה, ושם השווה בת מלך, ועמדה שם אצלו, וירדה וישבה אצלו, והכירה אותו, והייתה מנערת אותו מאוד, ולא ננעה. שלב שני בסיפור, בנפילות, שוב פעם נפילה, שוב פעם תרדמה, שוב פעם עוברים שנים, הפעם זה 70 שנה, זה יותר עמוק השינה. אנחנו צריכים להבין אבל דבר אחד, מדובר פה בשני למלכות, באדם לא סתם קט לקניה, בלשון הגמרא, קט לקניה כותל קנים, אחד שחותך קני, כנראה פעם בהגמרא, בזמן הגמרא, המלאכה הכי פשוטה היה לחתוך קנים על גדות הנהר. היום הולכים, כל אחד היום כל פעם יש את העבודה של אותו, עבודה פשוטה של אותו זמן. בזמן הגמרא, העבודה הכי, שלא צריכים מחשבה, זה קט לקניה, כותל קנים, אז זה לא סתם קט לקניה, לשון שחזל, שני למלכות זה מישהו מבית המלך, שני למלכות, מספר שתיים למלכות. זה אדם צריך להיות משכיל, אינטליגנט, לא מישהו שאפשר להפיל אותו כל כך מהר. איך זה יכול להיות שאדם כל כך חכם, בעל ניסיון, שכבר ראה, ניסה, נכשל כבר, נרדם כבר, הפסיד פעם אחת, מפסיד שוב פעם. אמרו לך לא לשתות יין. פשוט מפורש, מה כל כך קשה להבין? אתה רואה עכשיו מעיין, וזה ריח של מראה שלי, שאדום של יין, ריח של יין. אומרים, מה שנראה כמו ברווז, וקעקע כמו ברווז, הולך כמו ברווז, הוא כנראה ברווז. אז אם הדבר הזה נראה כמו יין, מריח כמו יין, זה כנראה יין. אז למה אתה מסתבך? השאלה עוד חשובה, כיוון שפה מונח העוקץ, פה מונח הרעיון, שלכן גם אנחנו נופלים הרבה פעמים בכל הדברים, ואנחנו אמורים לשאול על עצמנו, איך זה יכול להיות שאנחנו נופלים? הרי אנחנו יודעים שאנחנו נפלנו כבר, וראינו כבר שלא היו תוצאות טובות, וראינו כבר שתמיד יצא מזה עצבות ותסכול, אז מה שוב פעם ניפול? כבר ראית מה העולם הזה שווה, מה הוא מוכר לך, כבר למדת את היצירה, אתה יכול לעשות דוקטורט על יצירה, הוא כבר סיבך אותך כל כך הפעמים, אז מה אתה שוב פעם נופל? אתה מכיר אותו כבר, כל יום מגיע, והנוסחה שלו מדויקת, הוא לא משנה, את הנוסחה הוא לא כזה יצירתי כמו האדם, כמו יהודי. היצע הרע יש לו בערך את אותו נסחה, את אותו בלבול, והוא חוזר על אותו דבר ועל אותו מקרונות בדרך כלל, כבר נראה. אלא מה, איפה אדם נופל? אדם נופל במקום שהוא מתחיל לשאול שאלות, שהמקור של השאלות האלה זה שאלת הידיעה והבחירה, כבר נראה למה, ומאותן שאלות הוא נופל לקחת מהיין, להסתבך. והשאלה הכי חמורה שגורמת לאדם ליפול, זה שהוא מנסה להבין את הסוד, שכבר נדבר עליו, שהסוד צריך להישאר סוד. כשמנסה לחשוף את הסוד לפני הזמן, אז הסוד הזה מפיל אותו בתוך מלכודת, מאוד מתוחכמת. איפה הוא נופל? הוא נופל בשאלה, הראית שזהו מעיין וראוי שיהיה מים? המושג ראוי שיהיה, אנחנו נזכור את המושג הזה, ראוי שיהיה, ראוי שזה יהיה מים. בוא נבין, יש פה שני שיקולים. דבר ראשון, מה שברור זה שאסור לשתות יין, נכון? הוא לא רוצה להפסיד שוב פעם, זה ברור. אין שאלות בנושא הזה, זה ברור. אילו היה פה קנקן של יין השולחן, סביר להניח ששני המלכות לא היה טוב ממנו. מחכה עוד כמה שעות, אתה יודע שאתה צריך להתאפק עוד כמה שעות עד צד הכוכבים של היום האחרון, נמצא בית המלך. אולי מסתכן ב- ב- ולשתות יין כמה דקות לפני שהוא זוכר בגאולה של הנפש שלו, נכון? בגאול, בניצחון, במסע שלשמו הוא יצא. אלא למה הוא נפל? בגלל שנוסף פה עוד נתון, היה ראוי. היה ראוי שהדבר הזה יהיה מים. היי, אתה רואה שהריח פועל נגדך, לא לטובותך. אתה רואה, אומר, זה ריח, המראה אדום, הריח של יין. יש פה שני נתונים ודאיים, ברורים, שזה יין. רק מה, היה ראוי שיהיה פה מים. היה ראוי הזה, זה נקודה שבה אדם מכניס לתוך המשוואה הזאת של השיקול דעת, הוא מכניס פנימה את השכל שלו, ומנסה להבין לפי ההיגיון, היה ראוי. מה מתחיל הסיפור? היה ראוי, או אתכן נפילה. אם עולה, מתחיל עם היגיון, ואמר, פשוט, זה אחד ועוד אחד, ריח ומראה, שני הדברים על נתונים ברורים, זה יין. ובוא נגיד שזה לא יין, כבר נראה, זה גם לא משנה, גם זה לא יין, אסור לגעת בזה. דבר ראשון, מה... היה שינה. שינה זה הציבור לא להגיע לזה. נופל, כבר נראה שנופל לשינה בגלל השאלות האלה. כבר נראה שנופל לשינה בעקבות העיון בדבר הזה. בוא נבין, מים ויין... הם מבטאים שני דברים מאוד קיצוניים בעולם. המים מבטאים חסד, נכון? היין זה גבורה, כידוע. מים זה חסד. שופע, אומרים תמיד, מים זה מבטא חסד. יורד, לכן המים גם כתמיד מחפשים את המקומות הנמוכים. הם זורמים כלפי מטה. לא משנה, אתה רוצה לבחון, אם יש רצפה שהיא עקומה, קח כוס מים, תשפוך ותבדוק. אם זה במקום אחד, היא ישרה. אם זה איזה נוזל לאיזשהו מקום, סימן שיש פה איזושהי עטייה, הרצפה לא ישרה. המים תמיד יחפשו מקום נמוך. למה? זה טבע של איש חסד. תמיד להשפיע כלפי מטה, כלפי המקבל. בכל מצב להשפיע. לכן עולם חסד ייבנה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחסד. מתוך מטרה, מגמה, להשפיע, להשפיע, להשפיע. היין הוא גבורה. יין זה ידוע שזה גבורות. זה מגיע מהענבים, זה גימטריה של גבורות. יש בזה כמה שמות של קודש שמגימטריה שווה עם יין. וזה עניין של צד שמאל, היין. רק היין, כשזוכים לשתות אותו נכון, הוא משמח. דיברנו על זה לפני פורים. היין מבטא בחירה. המים, ידיעה. למה? ידוע שמים, הטבע שלהם שמקבלים, אין להם אופי עצמי כל כך. אין להם ריח מסוים למים, לא מי ים, שכבר יש את הריח של הים ושל כל זה. מים בפני עצמם, אין להם ריח. חופן לא ריח ניכר. גם הטעם שלהם לא ברור. יש להם מים בטעמים, נכון? מים בטעמים. אז עם נגיעות, תפוז, נגיעות זה, הכל לכם עם נגיעות. אבל הנגיעות, זה אומר שהמים, קיבלו את הנגיעה, אין לך קולה עם נגיעות, אולי כבר יש, אני לא יודע. אבל פחות קל להטביע במשקה אחר טעם, נכון? במים כן. מים, אפילו טיפה טעם, את הרמז של הטעם אתה יכול לקבל. המים מקבלים רמז, גם רמז של טעם, יש שם טיפות בח, של כל העיקרון של זה, שמכניסים איזשהו משהו, איזה צמח, או איזה רב, ומסנים את זה אלף פעמים, ובסוף הרשימו של זה. התדר שזה, כל אחד שמגדיר את זה, נותר במים גם אחרי שמהלו את זה אלף פעמים, וזה מתחזק אפילו. זאת אומרת, המים יכולים לקבל תביעת חותם של דברים יותר מכל משקה אחר, כי הם נקיים מאוד. ולכן המשל, תמיד ספרי קבלה, על אור עליון שיורד לתוך כלים, זה מים. כמו שאתה לוקח מים, למשל, אומרים ספרים, ואתה רוצה ליצוק אותם, לצקת אותם בתוך 10 כוסות, או כוסות, ואתה בודק כל כוס. יש לצבע אחר, אחד, כוס אחת זה יהיה, בוא נגיד, צבע אדום, צהוב, ירוק, לא משנה. המים יקבלו גוונים שונים. למה? בגלל שהם בכוס בצבע שונה. זאת אומרת, הם יראו כאילו יש להם צבע אחר. המים עצמם יש להם, אין להם צבע עצמי. הם שקופים. אבל כיוון שזה נכנס לתוך כוס עם צבע, הוא מקבל את הטבע, את הטבע ואת האופי של אותה, של אותו כלי. אותו דבר גם כן ריח. אדם מכניס מים לתוך חבית של יין, שהיה ביין, מהר מאוד יספוג את הריח של היין. אתה תוציא את זה רק אחרי עם הריח של היין. כי מים זה דבר שמקבל את הטבעים שאיפה שמגיע. אבל המים עצמם הם פשוטים, אין להם טבע עצמי. זה נקרא משל לאור העליון, כתוב בפסוק, כתוב במאמר, ממנו לא תצאנה הרעות והטוב. לא יוצא מקדוש ברוך הוא רע וטוב. הכל טוב אצלו, אור פשוט. אין רע וטוב. חלוקה להגדרות של רע וטוב חיובי שלי, זה לפי המקבל. אחד יש לו כלים מלוכלכים, אז מים שיכנסו לתוך הכלי שלו יהיו מתונפים. אם הכלי שלו יהיה נקי, המים יישארו נקיים. כלומר, המים הם דבר פשוט, הם אור פשוט. זה נקרא ידיעה. ידיעה זה נקרא מציאות השם יתברך בלי מגע יד אדם. זה נקרא ידיעה. הקדוש ברוך הוא יודע הכל, מה שהיה, מה שהווה, מה שיהיה. וגם מה שתעשה, מה שלא תעשה, איך שתבחר הוא יודע. הבחירה זה אומר שאתה מתערב בבריאה ואתה עושה פעולות. אתה נכנס, אתה משפיע על הבריאה. נכון? זה נקרא יין. יין מופק מדריכה שאתה דורך על הענבים. זה לא כמו מים שיורדים מהגשם, יורד מעננים משמיים. אתה... זה קשור לעבודה של אדם, ויין זה גבורות, זה צמצום, זה עבודה של אדם. עכשיו, אדם חי בין שני הכתבים הללו, הוא חי בין שני התפיסות. תפיסה אחת שאומרת, ידיעה, הכל הוא יתברך לבדו. תפיסה אחת אומרת, בוא נעתה, אם לא תעשה, לא יהיה כלום. סתירה, נכון? פרדוקס. מצד אחד אני לא אמור לעשות כלום כביכול, כי הכל הוא עושה. מצד שני, אני חייב לעשות. אם אני לא אעשה, העולם נחרב. תראו מה קרה, אנשים, האדם הראשון נגע בעץ. אכל טיפה מעץ הדעת, והעולם עד היום סובל את התוצאות. כלומר, משפיע מעשה האדם, זה לא סתם. מצד שני אומר לך, לא, הכל בידיים של הקדוש ברוך הוא, הכל בתוך התוכנית, גם הפשלות שתעשה, גם הפספוסים וההחמצות והטעויות, בתוך החשבון הקדום של בורא עולם. אז יש פה ידיעה ויש פה בחירה. כל הקדמונים עסקו בשאלה הזאת, הרמב"ם מפורסם, חוקר בזה הרבה, ידיעה ובחירה. יש תירוץ, אין תירוץ, כל מיני תירוצים נאמרו. בא רבי נחמן מברסלב אמר, יש תירוץ פשוט. אי אפשר להבין אותו בתוך הכלים השכליים שלנו, כי בוא נאמר שהשכל שלנו הוא כמו הקוטר של הקוס הזה, אנחנו באמצע, אז בתוך הקוטר הזה השכל שלנו מגיע עד הדפנות פה עד השוליים, אבל הידיעה הזאת נמצאת מחוץ לקוס. אז אי אפשר להבין, נכון? זה מחוץ. כשאנחנו נצא מתוך המוח שלנו, אחרי 120 נעלה למודעות יותר גבוהה, אנחנו נכלול גם כן את התפיסה של ידיעה ובחירה. אבל יש כאן דבר שאפשר איתו לתת איזושהי הבנה, זה שהידיעה והבחירה לא סותרים אחד לשני, רק הבחירה מצויה בתוך גבול הידיעה. זה משפט של רבי נחמן. אי אפשר כל כך הרבה להרחיב, אבל קצת כן אסביר. יש ידיעה וזה אמת מוחלטת, ובתוך זה יש את המהלך שלך, שנכון מכל הבחינות שיש לך בחירה. אבל כל הבחירות שתבחר, בתוך המערכת שהקדוש ברוך הוא החליט. רק מה אם אתה תזכה לבחור נכון, אז אתה זכית. שהלכת, אם זכית להיות חלק מבריאת העולם. אם אדם בוחר לא נכון, אז הוא בוחר להיות חלק מאלה שמחריבים את העולם, וגם זה בתוך המערכת, כי צריך להיות גם בחירה, גם לבנות וגם להחריב. זה חלק מהבריאה של העולם. רק חבל להיות בצד המחריב. כמו שרואים שמרדכי היהודי אמר את זה לאסתר המלכה. אמר לה, את לא רוצה ללכת לבית אחשוורוש, את מפחדת? בסדר. רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. סגור לקדוש ברוך הוא שיבוא רווח והצלה בסופו של דבר. זה סגור. הסיפור סגור. יהיה טוב. אבל זה בוא במקום אחר. ואת בית אביך תובדי, כלומר, תמחקו מספר ההיסטוריה, כי לא זכיתם לעשות את, להוביל את המהלך הנכון. אתם יכולים למשוך ידיים ולא להיות מעורבים בחלק הטוב. לכל אחד יש בחירה להיות מעורב בטוב, לשאת על שכמו את הטוב הזה, או לפרוש, אבל הטוב ימשיך הלאה. הקדוש ברוך הוא, איך אומרים, לא פושט רגל, זה ממשיך הלאה. זה לא נעצר. אבל אתה יכול ליטול חלק, זה יותר עמוק. גם מי שנעצר הוא גם חלק מהסיפור. כתוב לא יידח ממך נידח, לא יידח נידח. כלומר, הקדוש ברוך הוא ייקח את כולם בסוף, יכניס אותם לתוך החגיגה. רק חבל שימשרו אותך באוזניים לבוא לסעודה האחרונה, לסיבוב האחרון של הניצחון הגדול. תבוא כמו גבר, איך אומרים, תבוא, תלך את כל המהלך, אל תפרוש באמצע. אם פרשת, תחזור. זה אומר שהידיעה והבחירה הולכים ביחד ולא סותרים אחד השני, רק הידיעה יותר כוללת והבחירה היא בפנים. אבל האדם הקטן, הרבה פעמים חושב שהוא אדם גדול, והוא מסתבך עם השאלות של ידיעה ובחירה. מתי לאחרונה הסתבכנו בשאלות הידיעה ובחירה? אני לא זוכר, מתי פעם אחרונה ישבנו והתפלמסנו על הנושא הזה, ידיעה, בחירה, לא כל כך מטריד אותנו. נכון, לכאורה יותר מטריד אותנו במקולת איזה גביע קוטג' יותר זול, או איזה סוג זה יותר מטריד מאשר שאלות ידיעה ובחירה. את רוב האנשים. אבל אדם כן נופל בשאלות הידיעה והבחירה. איפה הוא נופל? בתיאור שבתוך הסיפור הזה. אין מצב שאדם ייפול בתוך איזשהו ניסיון, בלי שקדם לזה איזה ערעור קל, שקשור ערעור עם ה', קשור לנקודה של ידיעה ובחירה. כבר נסביר. אמרנו כבר לפני כן, שאם היו אומרים לאדם, תשמע, זה אסור, אולי עושה את זה. נכון? זה אסור, לא טוב, זה יזיק לך. אולי עושה. איפה אדם נופל? בדרך כלל, כשהוא אומר לעצמו, זה לא בדיוק זה, זה בערך, אני רוצה ולא רוצה, אני לא רוצה את החלק הרע, אבל אני רוצה לאכול את כל הקלוריות האלה, אבל להישאר הזה. זה כאילו מסוג של רמייה עצמית, נכון? גם ברוחניות, אתה יודע, אומר לעצמו לפעמים, אני רוצה לקחת גם לאכול את כל הרוגה, וגם להשאיר אותה שלמה. אבל איך אתה יכול לעשות כזה דבר שהוא בלתי אפשרי? אז יש איזה מקום שבו האדם נופל, יש איזושהי סברה מהופכת שמבלבלת את האדם כל הזמן. זה נקרא מה שמענו לפני כן הסוד. יש סוד בבריאה, כשאדם נופל בפענוח שלו, אז הוא מטעה את עצמו. השני המלכות אומר, תשמע, אני רואה פה מעיין, היה ראוי שיהיה פה מים, אבל יש פה מראה של אדום וריח של יין. אז מה, עד שהוא אומר, אז מה, הוא כבר הולך ושוטה. כן? ועוד פרט חשוב, הוא שואל את השאלה הזאת את המשרת. הוא שואל את השאלה את המשרת. בקטע הקודם של התפוח הוא לא שאל את המשרת. אבל בוא נבחין, היה פה שתי ניסיונות. ניסיון אחד באכילת התפוח, ניסיון אחד באכילת בשתיית היין. מה ההבדל בין שניהם? דבר ראשון, מה שבולט לעין זה ככה. כשהוא נתקע למטה תפוחים, הניסיון היה מאוד מאוד חומרי, מאוד פשוט. ניסיון בתחום התאוות. זה תאווה לעיניים, תפוח יפה כל כך כתוב. התפוח הזה, מה שהיה, תאווה לעיניים. איפה כתוב הלשון הזאת? כבר נראה. או, מתאווה לעיניו. אדם רואה דבר שממש מושך אותו. זה מושך נפל. בלי רוחמות, אין פה הרבה שכל. רק דבר שמושך אותו נפל. זה סוג אחד של נפילה. אין לו זמן לעשות שיקול דעת, לבדוק אם זה אסור או מותר, בסדר או לא בסדר, נפל. עודו בכפו, יבלעינה, כמו שכתוב, ישר בולע. אחר כך הוא חושב, מה עשיתי? גבר את הנפילה הזאת, תיקן את זה, עשה תשובה. הנפילה מספר 2 יותר סבוכה. זה כבר לא ניסיון של תאוות, זה ניסיון של שכליים. אתה עולה מרמה של מידות, שזה החלק של הגוף, לחלק של המוח. הוא ניצח בחלק הגוף, נפל וניצח, עשה תשובה. עכשיו הבירור הוא בקטע של מחשבה, של דעת. זה הרבה יותר מסובך, הרבה יותר מסוכן, הרבה יותר חמקמק. אדם לא שם לב איפה הוא נופל פה. הוא מרבה מרמה את עצמו בגלל שאיפה שזה נכנס לתוך חוכמות ושכליים, קשה מאוד לתפוס איפה פה עץ שערה רוצה לגנוב לי את המוח. רואים מפורש? לא כתוב פה שהוא התאווה. כתוב שהוא התפלא. לא כתוב התאווה. בתפוחים הוא התאווה. פה לא התאווה. פה בסך הכל התפלא. מה שגרם לו לגשת ולשתות מהיין, מהחופל, מהמשקה המוזר הזה, זה התימהון הזה, הפליאה. מה קורה פה? זה נראה כך, זה מריח ככה, אבל זה מסתבר שזה לא ככה. זה מה שקורה לו מתמיד. אדם אומר לעצמו ככה. הידיעה אומרת שהכל טוב. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, נכון? כתוב שהקדוש ברוך הוא טוב. אם ככה, הכל טוב. הכל טוב. איך זה יכול שאתה אומר לי שבתוך דבר תמים, למראה שאמור לראות כמו מעיין, שזה אמור להיות מים, יש אולי סכנה של יין? כלומר, בתרגול המצב שלנו, אדם אומר לעצמו, בעולם הזה, מה עשיתי? לא רצחתי, לא גנבתי. סך הכל, לקחתי כוס קולה במהירות, ככה בלי לחשוב פעמיים. נכון בדרגה הזאת, אבל יש צדיקים שגם זה אצלהם נקרא אסון. כי אם לא חשבת על הקדוש ברוך הוא באותו רגע, התנתקת ממנו. לנו יש דברים יותר נמוכים, בדרך כלל, יותר ברורים. אדם אומר, מה, לא עשיתי שום דבר רע, לא הזקתי לאיש, אבל עשיתי את הדבר של הנפש שלך זה מזיק. אבל למה אדם לא מבין שמזיק לו? כי הוא אומר, לא מסתבר. למה לא מסתבר? כי העולם הזה הוא טוב. למה הוא טוב? כי הקדוש ברוך הוא ברא אותו. והכל טוב, וזה נכון. נכון שהכל טוב, ונכון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם והוא כולו טוב, אבל נכון שיחד עם זאת, יש סכנות, וזה לא סותר את זה שהכל טוב. יש סכנות, ויש, זה נקרא בחירה. בתוך הידיעה שאומרת הכל טוב והכל בסוף יהיה טוב, יש כוח של בחירה שאומרת לך, תשמע, אל תהיה טיפש. אל תלך ככה עם עצימת עיניים. תבחון מה שאתה רוצה, תבחר. ימינה, שמאלה, כי זה מאוד משמעותי מה שתחליט. ופה מגיע גם שיקול מאוד פשוט. אדם אומר, תגיד לי בסוף, בוא נשאל עכשיו שאלות מאחורי הקלעים אחרי הסיפור. אז מה זה באמת היה? זה היה יין או מים? מה אתם אומרים? זה מה זה היה בסוף המעיין? זה היה יין או מים? רגע, מסתבר שזה היה מים, כי לא ראינו מעיינות שנובעים יין. אבל מצד שני, זה מריח ונראה כמו יין. מה זה היה? התשובה אומרת, זה לא משנה מה שזה היה. ממש לא משנה. זה לא משנה מה שזה היה. מה שמשנה זה, אם אתה מסתבך בשאלה מה זה, פה אתה נופל. אם אותך מטריד מה זה, כבר נפלת. לא משנה מה זה. זה יכול להיות יין, זה יכול להיות מים. ממש לא משנה. כי אם אתה ידיע לבחירה ביחד, זה הכל מים, הכל טוב. אין רע. אבל אם אתה בחושים שלך חווה יין, אז אסור לך לשתות יין. אמרו לך שאסור לך לשתות יין, נכון? אז למה אתה הולך ומסתכן? כלומר, גם בעולם הזה, אדומה לעצמו, זה הכל טוב, בסדר. אבל אתה מרגיש רע, נכון? אז אל תיגע בזה. נכון שהכל טוב, אבל בתחושים שלך, אבל זה מפיל אותך. אותך זה מסבך, זה גורם לך ניסיונות, אז מה אתה מסתבך? למה אתה מתנגש בזה שוב פעם ושוב פעם? לא, לא מסתבר, הכל טוב, זה חוכמות. זה חוכמס, מה שנקרא חוכמס. אז מה אתה נכנס לחוכמות? זה אוי ברוך אמרו ביידיש, אתה יותר מדי חכם. לך עם פשטות, נכון, הכל טוב, בחושים שלי זה מתורגם ליין, אני ארדה מזה. כי אם החושים שלי מתרגמים יין, אז אם הם מתרגמו את התוצאה של היין, תרדמה. שני מילים זה כל הסוד של העולם. סוד אומר ככה. כמר אומרת, יין ניתן ב-70 אותיות, ו-70 וסוד ניתן ב-70 אותיות. ולכן נכנס יין, יצא סוד. זה סיפור בגמרא שבני רבי חייא הלכו לשאלות אם לא טועה למישהו שם מבין. ישבו, רצה לדובב אותם שיגידו דברי תורה, אמר, תנו הרבה יין לינוקות האלה, לדרדקי האלה, לילדים הקטנים, שתנו הרבה יין, זה דובב אותם, הם השתקרו קצת, התחילו לדבר נבואות, אמרו עליו כל מיני דברים, שזה ימות פה, זה ימות שם, נבואות לפני משיח. ואז הוא קרצו לפייס את אותו, ראש גלות, או את מה שזה היה, אני לא זוכר כרגע, את אותו אדם גדול, אז אמרו לו, נכנס לי נצא סוד, המשפט שאמרנו עכשיו, שסוד ניתן ב-70 אותיות ויין. מה זאת אומרת? יין, גימטריה, 70. יוד יוד ונון, סוף, ונון 70 בדיוק. סוד, שוב פעם, גימטריה, 70. גימטריה שווה. יין וסוד זה 70. ולכן, כשנכנס יין, נוצא הסוד החוצה. יש עוד דבר שהוא 70, 70 שנה שהשני מלכות נרדם עכשיו, ו-70 פנים לתורה. זה אומר ככה, בעולם הזה, הסוד שזה מספר 70, נמצא בתוך 7 מידות. 7 מידות כל אחת כולה מ-10, ויוצא 70. נכון? יש חסד, גבורת, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות. 7 מידות, תכפילו את זה ב-10, קיבלתם 70. העולם כולו הוא 7 מידות. ועוד שם זה כבר אומר, כל סוגי המחשבות שתחשוב, יחולקו תמיד ל-7 מחלקות, שהן 7 מחלבות הראש. ככה כתוב, 7 מחלבות הראש, 7 מחלקות, כל המחשבות או אהבה, או פחדים, או התפעלויות, או שאר הדברים, זה הכל מחולק ל-7 סיווגים. המחלקות האלה, כל אחד כלום 10 ספירות, זה נקרא 10 מאמרות, 10 ספירות, לכן זה יוצא 70. כלומר, שהעולם הזה מכיל איזה אור מסוים, שהאור הזה יצוק בתוך 70 כלים, בתוך 70 שנים, בתוך 70 פנים של תורה, 70 משמעויות של התורה הקדושה. אבל למה זה סוד? כי פה קיימת סתירה. הסוד אומר שבפנים יש ידיעה, זה אור שהכל טוב, אבל בחוץ יש לבוש של טוב ורע. התורה אומרת, זה אסור, זה מותר. מה בפנים באמת נמצא? הכל טוב. הקדוש ברוך הוא כולו טוב. אז למה הוא אומר לך שזה רע, זה טוב, זה כשר, זה פסול? איך זה הסוד בדיוק? שהכל טוב, ולמרות הכל, יש לבוש של טוב ורע. הכל ידיעה, הכל הקדוש ברוך הוא עושה, ולמרות הכל הוא נותן לך, תשמע, הכלים בידיים שלך. זה בדיוק הסוד. הסוד זה השילוב הזה של 70, של סוד עם יין. היין אומר גבורות, מצד שני, יש חסדים. זה שתי נמצאים בתוך הדעת. הדעת של האדם כלולה משני הדברים, חיובי שלילי, אמרנו חסדים גבורות, טוב ורע. אל תסתבך ביניהם, אל תשאל שאלות. לשאול שאלות זה נקרא להשתכר לא בצורה הטובה. לשאול שאלות זה נקרא להשתכר וליפול מתחת לדעת. לשתות יין בצורה של להשתכר בקדושה זה נקרא לעלות מעל הדעת, מעל השאלות. אין לי שאלות. גם ארור אמן, גם ברוך מרדכי, גם אפשר להפוך, הכל טוב. אין הבדל בין ארור לברוך, אמרנו בפורים. כיוון שבאמת בשורש הכל אחד. אבל אי פה, נכון, פה צריכים שאתה שומע אמן במגילה, תפוק לו על הראש, תחלה אותו, הוא רע, מרדכי צדיק, אמן רשע, אבל בשורש הכל טוב, אז איך אני אשתמש עם שני הידיעות הסותרות האלה? להשתמש ככה. אתה צריך לדעת שבמלחמה עובדים כלי מלחמה. מלחמה זה נקרא שיש ניסיונות, שאני חי בעולם הזה, אני לא חי עכשיו ואומר שיש, שאדם נוסע באוטו, לא מסתכל על השמיים ואומר, השמיים הכבישים פתוחים, ויגיע מהר מאוד לקיר בטון, או יעלה על מישהו. אבל אם אדם נוסע בכביש בצורה שפויה, מה הוא עושה? מסתכל על הכביש, השמיים זה רקע נחמד. אבל בכביש אתה תהיה כביש. תתנהג לפי הכביש. גם בעבודת השם, אדם בעולם הזה, אתה חי בתוך מידות, אתה בן אדם, אתה לא מלאך, תבדוק. מה עושה לי טוב, מה עושה לי רע? מה גורם לנסוע ימינה? מה גורם להטות שמאלה? מה מביא אותי לכתובת? מה לא מביא אותי לכתובת? מאידך, אי אפשר לשאול אותה רק ככה. כי אז אני קורא חי עם עולם שהכל טוב ורע, מלחמה בלי סוף. המקיף שלנו צריך להיות ידיעה. תדע לך, שאיך שלא יהיה, הכל בסופו של דבר יהיה בסדר. הכל יגיע לטוב, הכל מושגח, וגם אם כרגע הכל נראה קטסטרופה, הקדוש ברוך הוא משקיף, והציור האמיתי הוא, שאנחנו בתוך הבורא יתברך. זה נקרא, הוא מקומו של עולם, ולא העולם מקומו. העולם הוא לא המקום של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא קרוב, רחוק. זה טעות. מה, הקדוש ברוך הוא נמצא פה, מוגבל? הקדוש ברוך הוא הכל, הוא כולל את כל הבריאה כולה. כלומר, הידיעה אומרת, תדע לך שכל מה שתעשה, זה בתוך המכלול שנקרא ידיעה. הכל מים, הכל מעיין, הכל מעיין בית השם יצא, הכל טוב. אבל בתוך זה, יש בחירה. בחירה זה נקרא יין, תיזהר, שהיין לא ייקח אותך, תפוס ראש למקום לא טוב, תפוס אותו למקום הנכון. זה לחיות נכון מידיעה ובחירה. איפה אדם נכשל? כשהוא שואל שאלות, אומר, היה ראוי שיהיה פה מים, אז למה יש פה יין? כלומר, היה ראוי שלא יהיה לי ניסיונות, אז אם ככה מותר לי, ואז הוא נופל. זה המושג שראינו עכשיו, שיש פה את המלחמה בין ראייה לבין ריח לבין בין היגיון ובסוף מגיע הטעם. כתוב שהמראה והריח הם כנגד חוכמה ובינה. מראה זה חוכמה. אדם רואה דבר זה נקרא חוכמה. כמו שכתוב, ותפקחנה על שני, עיני שניהם, כתוב על זה בתרגום, על שם החוכמה נאמר, רשמר, זה על שם החוכמה נאמר. כלומר, הראייה זה חוכמה. אדם רואה דבר זה נקרא מדרגת החוכמה. חוכמה זה נקרא עדיין שכל לא מעובד. אתה רק רואה מציאות מסוימת. זה נקרא חוכמה. אדם קיבל איזשהו מידע. הריח זה בינה. אדם הריח, אנחנו לא יודעים כמה משמעות יש לריח. אדם הריח ריח, אז הריח עובר דרך מערות האף, מגיע למוח, כן? ולכן לפעמים אדם מריח משהו מאוד חריף, זה מסוכן. ולפי, יש מקובלים, שמתי שמריחים בסמים, הם מכוונים לכוונות להמתיק דינים על ידי הריח. מריחים אותו בסמים, והריח הטוב הזה, שנכנס לתוך החותם, עולה למוח, ואם יש כאילו במוח אפשר להמתיק דינים, ככה בא יושב תומר שכל הדינים במוח, ואז הם מכוונים לכוונות איך להמתיק דינים. כלומר, הריח הוא דבר שיכול לעלות עד המוח, דרך האף. כי האף זה דבר שמקשר בין המוח לבין החוצה. ולכן, ריח יש משמעות מאוד חשוב, האדם מריח ריח לא טוב, אסור להתפלל במקום שיש ריח לא טוב, אסור להתפלל. זה מזיק לתפילה. אדם מריח ריח, שפתאום כל השם מושך אותו לזה משהו, למה? לפעמים אתה מגיע לחנויות מסוימות, דואגים שיהיה ריח. יש מאפיות שמפזרים, מפיצים ריח עם כל מיני ונטות מסביב לחנות איזה כמה קילומטרים, שרק תלך מסביב, אתה תחשוב שצריך לאכול בורקס עכשיו. זה כל מיני דרכים שמשתלטים לך למוח. דרך האף, כי זה מגיע ישירות לאף, למוח, דרך האף, ואחרי אדם פתאום נפל לו לתוך הראש, וטיפק לו סומסום לתוך המוח, וחושב על בורקס עכשיו. יש לנו יותר גרועים שאתם חושב עליהם כשהוא מריח. זאת אומרת, והדבר הכי גרוע שאתם חושב שהוא מריח, זה שהוא מריח שאלות. יש לו קושיות, לא מסתדר לו, זה הריח. היין הזה. אדם אומר, רגע, מסתבר שזה מים, הכל טוב, אז למה, רגע, אז למה זה נראה אדום? למה? ועד שהוא שואל למה, ולמה הוא קורא בפנים? אל תשאל. רבי נחמן אמר דיבור נפלא, רבי נחמן אמר. עם יצר רע לא נכנסים לטוען וניתן. בוא נגיד בשפה עברית פשוטה, לא עושים עסקים, מצר, אתה לא פרטנר, אתה לא, אל תעשה איתו עסקים, לא עושים עסקים. לא נכנסים, אתה תעשה איתו עסקים, אתה תמכור את כל הבית בסוף. הוא יתחיל לדבר איתך, למכור לו את השטיח מהכניסה לבית, אתה תגמור איתו משכנתה על כל הבית. ככה זה הולך. אדם בדרך כלל שנכנס עם יצר רע, הוא נכנס לשאלות, לתמיהות, והוא נופל. לכן הדרך הכי טובה זה, דרך של דימות. אתה לא תשפע, לך קום את שערה, לא מכיר אותך, לא רוצה. אתה שואל שאלות, יפה מאוד. אחרי 120 נשב ביחד בגן עדן, נשמע את התשובות לשאלות שלך. למה נולדתי עכשיו? כרגע אני בודק שאלה פשוטה. זה מריח לי יין? זה נראה לי יין? זה יין. מבחינתי זה יין. היום לא. זאת אומרת ככה, העולם הזה מריח ניסיון. אתה מרגיש שזה ניסיון? אל תגיד, אבל, אבל הכל טוב, אבל לא מסתבר. בלי לא מסתבר. ככה גם בכביש. אתה אומר, לא נראה לי שאנחנו תמיד מעלי, אני... הכל בסדר, אף פעם לא קרה לי שום דבר. ואז בדיוק קורה, השם ישמור, יעלו לקרות משהו. אתה תבדוק, לפי המצב, צריך עכשיו להיזהר, רמזור אדום, תעצור באדום. ולכן אמרנו, היין, הכוח שלו בריח. ריח זה עולם הבינה. בינה זה ריח. לכן בינה זה אומר שזה החוכמה נכנסת יותר למקום יותר מפורש. עכשיו, זה עוד, יש לזה עוד משמעות. הריח הוא חוש סודי. הוא סודי. כתוב בזוהר הקדוש, כמן דערך ריחה, שרוצים לבטא בזוהר, שאדם משיג השגה והוא לא השיג אותה לגמרי, רק ככה, זה נקרא שיעור ריח ריח. זה שמשה רבנו, זה מתחיל את האקטואליה עכשיו, משה רבנו, שהוא רצה לגרום לעם ישראל למול, הרי הם הביאו בצרים 210 שנים, לא מלאו את הילדים. זה היה מצב למול. עכשיו, כשהביאו את הקורבן פסח, אז הכל הראל לא יכול לאכול פסח, צריכים למול לפני כן ברית מילה. עכשיו, כולם אנשים מבוגרים כבר, אין הרדמה, זה לא פשוט לעשות ברית מילה עכשיו בגיל 40, זה לא היום שהולכים לרופא שם באוקראינה, שם עושים בריתות היום בעיקר לאנשים מבוגרים, פחות לתינוקות. עכשיו, את כל אלה שברית המועצת לא ידוע על יהדותם, היום יש הרבה שעושים, כל יום ויום יש בריתות. אבל אז זה היה מאוד קשה, עם ישראל שלם לעשות בריתות, גם כזה היה מוזר, כבר היו כמו גויים, היה מאוד קשה לתפוס, לקבל את הרעיון. מה כל שברכו למשה רבנו, כך טיפ נפלא. אתה תיקח את הקורבן פסח, תעשה אותו על שיפוד ברחוב, בתוך תנור ככה טוב, תנור של אבן, חרס, כמו שנהוג, עם כל הריח. הריח יתפשט בכל מצרים, וכולם ירוץ כבר לך לעשות ברית מילה. וככה היה. הריח יתפשט בכל מצרים, כולם הגיעו. זה לא היה ריח של סטייק ושל אנטריקוט, ובשביל זה לאדם לא עושה ברית מילה. זה הריח רוחני. אדם מריח את החירות שלו. הריחו שיש פה בעל הבית לעולם, שיש פה... יש רחמנות בעולם. העריכו את הבשורה של הגאולה. לפני כן שמעו על זה. זה הגיע לחותם עם הקורבן פסח. ואז אם רצו לעשות ברית מילה, יש איזו מחלוקת בדיוק, עשו מילה, פריה, אבל ככה מובן במדרש. זה אומר ככה, לריח יש כוח חזק מאוד למשוך את האדם גם לרוחניות וגם להפך. וזה בעיקר, זה הריח מביא לך את הסודות שנעלמים ממך. מה הסודות? הסודות זה הידיעה והבחירה. ופה יש דרך נפלאה לחיות נכון או לטעות. הדרך הנכונה אומרת ככה, אתה מחפש בת המלך את שורש הנשמה שלך, היא רחוקה, נכון? אבל אפשר להריח. אפשר להריח את המציאה, אתה יכול להריח שזה קרוב. אתה יכול להריח, כמאן דבר אחריך, נכון שאתה עדיין לא מרגיש את זה בחוש המישוש, אבל אתה יכול להריח שיש פה איזה סוד מסוים. העולם הזה הוא לא סתם. כל דבר שאתה עושה יש בו משמעות, זה נקרא כמאן דבר אחריך. אתה חי בעולם הזה, לא כמו תטרן. יש לי ריח, אתה מריח טוב, אתה מריח שיש משהו טוב. כמו שמריחים מאכלי שבת על הפלטה, כל הלילה עומדת שונט על הפלטה, שריח טוב, כתוב שמאכלי שבת שאני סגולה, חזו בתשובה. אני מכיר אדם שחזר דרך זה, דרך מאכלי שבת, מריח תחמין, איזו תקופה ארוכה, מגיע למקום מריח תחמין של המקום הזה, פתאום הוא יצחק ככה, נדלק לו הניצות שלו חזק. יש כוח חזק בריח, ריח טוב. והריח אומר לך, מובשר הריח, אומר לך, תשמע, אתה לא רואה עדיין, אבל יש פה ריח טוב. אבל אפשר גם לטעות. אדם נופל ואומר, אני רוצה להבין את הסוד, את הריח הזה. למה? ואיך זה? ומה, כמו שהוא שואל, אז הוא נופל. ואיפה הוא נפל? כתוב שעל המשרת. אמרנו פה לפני כן שמשרת זה הדעת של האדם. הדעת משרתת את המוח, כי המוח הוא פה, הדעת זה כוח המדמה, מתאל בעולם. וכשאדם שואל את המשרת שלו, זה ניכר שהוא מכניס לתוך התמונה את השכליים שלו, את השיקול, את הדעת שלו. אז פה אסור להכניס את הדעת. פה תשאיר את המשרת בחוץ. אל תשאל שאלות. כי זה שהוא התחיל לשאול שאלות ושאל את המשרת, זה גרם לו שהוא נפל לתרדמה. מיד אחרי שהוא שותה מהיין, כתוב מיד נפל וישן כמה שנים עד 70 שנה. אמרנו 70 שנה זה נקרא 70 פנים של תורה. אדם מאבד את כל המדרגות של ההירונות הרוחנית שלו, והוא נפל לשינה. ואז היו הולכים חילות רבות, מה שייך להם, מה שנושא לכם, שקוראים עובזים. פה מגיע נפילה קשה מאוד. אדם נפל לשינה של 70 שנה. או שזה כל החיים, או שזה בחינה של 70 שנה. אומר רבי נחמן, יש שתי אפשרות שאדם יפול לשינה רוחנית. או בגלל תאוות, פעם ראשונה, אחד מטפוח, תאווה, אדם נופל. אדם מתאווה למשהו שהוא לא טוב, שהוא לא מקרב אותו לקודש ברוך הוא, רק נופל, נרדם קצת, מתעורר, איבד כמה שנים, כמה דקות, לא משנה, עושה תשובה. אבל יש עוד נפילה. אדם בסדר, הוא לא רע. אבל הוא אכל מאכל שלא יתברר, ככה זה הגדרה של רבי נחמן, מאכל, בהמה למאכל אדם. אני אעשה לקצר עם זה, אבל הרעיון הוא כזה. אנחנו בדרך כלל חושבים שהעולם נראה תמים מאוד. הוא תמים נראה, כן? תאוות כבר מבינים שאסור, כי תאוות יכול גם לדעת לעשות דברים לא בסדר, לפגוע באנשים אחרים, הוא מתאווה לכסף, הוא שק אנשים, כן, קורה, אנחנו מכירים פה, קורה אלינו, קוראים סיפורים לא נעימים, אדם בשביל קצת כסף יכול לאבד את השכל שלו, לאבד את המקום שלו, לשרוף על עצמו את כל החיים. וכנה לעוד דברים שעוברים לאדם. אבל יש עוד נפילות. יש נפילות שאדם הוא לא רע, הוא טוב, רבי נחמן הוא איש כשר, אומר רבי נחמן, רק הוא אכל מאכל שלא יתברר ממאכל אדם, ממאכל בהמה למאכל אדם. יש מושג שמופיע הרבה בספרים, שנקרא שפע של אדם לעומת שפע של בהמה. שפע של בהמה זה נקרא דבר שהוא עדיין לא טיפלו בו. אמרנו פה כמה בשיעורים את זה. עדיין לא ביררו אותו. זה עדיין מעורב טוב ורע. ושפע בהמי זה שפע שלא עבדו בשביל להשיג אותו. כמו בהמה יוצאת החוץ על המראה, אוכלת חציר. איך זה עולה חציר? בלי, אף אחד לא עבד על זה כדי לשתול את זה, לזרוע את זה, זה. גדל, עצב שוטה, מלפים אותם לשטחים שלמים ומוכלים. האדם לא יכול לאכול כזה אוכל. צריך לאכול אוכל שעבדו עליו, זרעו אותו, השקו, ולכן חרשו, אחר כך הוציאו, ניפו, בירו וכו' וכו', שעפו, עשו מזה לחם. זה מאכל אדם. גם ברוחניות יש מאכל במאכל מאכל אדם. יש הרבה דברים שמגיעים אלינו ככה עם רוח התקופה. כל פעם יש היגאון חדש בעולם. ותשימו לב שכל דבר שמצליח בעולם וכובש את העולם, הוא קשור איכשהו בסוף משהו לא טוב. מה שטוב בדרך כלל לא כל כך הולך. למה? כי על טוב צריכים לעבוד, ואנשים לא אוהבים לעבוד. תן לי בחינם. תן לי כל דברים בחינם. היום יש כל מיני אפליקציות שתופסים את העולם, נכון? כולם שקועים בפנים עמוק. אתה רואה אנשים כולם נמצאים כולם בתוך הפלאפונים שלהם, בתוך כל המכשירים שלהם. הכל, העולם כולו, מיליונים של אנשים, מיליארדים, דפוסים בכל מיני דברים שאתה שואל, מה השכל בזה? אין שכל, לא פוח אותך מישהו הבא, באמצע הלילה קם מסתכל, מישהו הודיע לי, לא הודיע לי. אדם מכור לחדשות, מכור לעוד דברים. אדם מכור לדברים שמגיעים בחינם, דברים שזורמים בעולם בחינם. יש איזה משהו עכשיו, זה עכשיו הולך, זה עכשיו מה שהולך, כולם הולכים עם מה שהולך. יש כאלה שאומרים, לא רוצה מה שהולך, תן לי מה שיוליך אותי למקום טוב, לא מה שהולך. מה כתוב בתוך הסיפור פה? והוא ראה מעיין, הולך. זה הלך אז, המעיין היה אז הולך. זה אז הלך, זה היה עכשיו, זה היה אחרי זה הרבה רייטינג למעיין הזה, זה הלך, זה מה שהלך עכשיו, זה מוזיקה שהולכת, מה שהולך. אז הוא הלך עם המעיין, אומר, ואז הוא נכנס לשאלות שלו. בעולם הזה יש דברים שהולכים, מה שהולך, ואתה לא הולך בעצמך, זה הולך, אז זה גם ילך מהר. וצדיקים עוד הקפידו על זה, שמגיע להם איזה אור, והוא סתם אפילו אור רוחני, ולא עבדו עליו, הם זרקו את זה, הם לא רצו את זה. תן לי משהו שעבדתי עליו, ותתן לי דברים בחינם. דבר חינמי, מי שמוריד משהו חינמי למחשב יודע, אחר כך יש כמוני וירוסים, כמוני זה רק כך שנגמר התקופה, בלגנים, כידוע. מה שחינם, עולה הרבה כסף. אין לי מספיק כסף, אומר אדם חכם, כדי לקחת דבר בחינם. גם ברוחניות, אתה לוקח דבר בחינם, זה שפע של בהמה. כדי להפוך את זה לשפע של אדם, צריכים לעבוד על זה. אז אם אדם אוכל מאכל, או צורך איזשהו הנאה, איזושהי הנאה או משהו בחינם, התוצאה הזו הולך לישון. הוא נרדם. מה זה נרדם? הוא נהיה בהמה. מה בהמה חיה כל הזמן? היא מודעות מאוד נמוכה. היא מודעות שהיא לא מבינה, אין לה דעת. היא אוכלת, לועסת וחיה מהיום למחר, והיא לא דואגת אף פעם למחר. כן, כל יום. אני אזכה לו לישון. נתחיל לו לישון באמת, נתחיל להגיע הזמן שנתחיל להתעורר. לפחות נהיה ערים ביום, נתחיל להיות מהירים ביום, לבוא רק להיות ערים בלילה. נתחיל מהיום להיות ערים ביום, לפחות שעה ביום להיות ערים. זה גם כן דרך. להיות שעה ביום, עושים שעון מעורר, עושים שעה התבודדות ביום, נהיה ערים שעה ביום, זה כבר טוב. עוד אנחנו ישנים רוב הזמן. עכשיו, מתי שאדם ישן, אז הרבה דברים עוברים עליו. כתוב, חלפו עליו חילות רבות, אם השייך להם החילות, זה אני מסיים, היו החילות היו כל התאוות שעוברים לאדם, עוברים עליו כל מיני שלוש תאוות המרכזיות של העולם. אדם ישן, אז הוא לא בדיים שקט על שמרה, בדיים עוברים כל מיני דברים, ואדם לא עושה כלום באמת בעולם, אז הוא לא עושה כלום, רק זורם מה שקורה, הולך מתאווה לתאווה. ככה זה דרך כאדם שהוא ישן, אין לו עירונות רוחנית, אז הוא מתגלגל מתאווה לתאווה. בדקתי את זה בתקופה האחרונה עם מישהו שקצת מבין, שאלתי אותו מה קורה עם התאווה של הדור האחרון, זה כבר לא מהתאוות המפורסמות, יש שם תאוות שכבר לא תאווה בכלל. זה צרכנות מצחית של כל המדיה וכל הדברים שאפילו קשורים לתאוות. אז מה, איפה אנחנו חיים במקום הזה? זה כבר לא מידות, זה כבר לא יצרים, זה לא אהבה, זה לא עירה, זה לא... איפה זה נמצא? חדשות, איפה זה נמצא חדשות? יש אנשים שמכורים לחדשות. מכורים לוואטסאפ. כזה מושג. לא יודע, אולי שאנחנו לא שמענו על זה, אולי שמעו על זה פעם. יש אנשים מכורים לדברים האלה. למה, מה מוכר, מה ממכר בזה? הרי זה לא דווקא תאווה. מה, אין בזה, זה תאווה שמוכרת במושגים הפשוטים של תאווה. מה כן התאווה שם? התאווה באמת, זה בעצם ייאוש מסוים. אדם מיואש, כבר שרף הזמן, אז הוא דוחף עוד הודעה. אז הוא כבר שרף הזמן, הוא דוחף עוד הודעה. הוא קיבל הודעה, הוא דוחף עוד הודעה. הוא מסתכל, אולי יש משהו חדש, אולי יש משהו ישן, אולי חידשו משהו, אולי משהו חדש, אולי משהו קרה סוף סוף, אולי מישהו מת, אולי משהו קרה, מישהו התאבד, משהו קרה, משהו חדש. ככה הוא מגלגל את הגלגל, אני צריך את זה שפה לא נגמר. אז זה כבר לא תאוות, זה כבר מתחת לשבע מידות. זה נקרא לאבד את השבעים פנים. שבעים פנים זה נקרא עשר ספירות של חסד, ספירות של גבורה, אפשר ליפול באבות, בהירות. יש נפילה מכל השבעים פנים. אדם נרדם כל החיים, הוא רק חי בלחץ של הודעות וזה, ודיסקוסים ודיבורים. ממה הוא חי? מכלום, מאפס. זה אפס, מצב אפס, כזה מורבס. אין כבר קונים שם. וזה רוב העולם שלנו היום נמצא במקום הזה, מקום כזה שמפרנס את הייאוש של עצמו. גלגל חוזר כזה. ואיך יוצאים מהמקום הזה? איך יוצאים משם? אנחנו נראה שרק סיפורי מעשיות יכולים להוציא את האדם במקום הזה. כי סיפורי משון ספיר זה עולם האצילות. מעשיות, עולם העשייה. כי מחברים את שתי הקצוות האלה ביחד, נהיה כזה אנרגיה חזקה שזה מצליח חוצה מהבלבול שלו. אנחנו נראה בהמשך שהיא מספרת לו בסיפורי מעשיות הבת מלך. ואנחנו נמצאים בחברה טובה. אם נפלנו בכל הדברים האלה, גם השני מלכות נפל בבחינה כזאת, איבד כל השבעים פנים, הוא הסתקרן, אומר רגע, מעיין, יין, מה קורה פה, ריח, רץ, נפל. וזה הפן השני של חטא אדם הראשון. הפן האחד של חטא אדם הראשון זה היה לאכול את התפוח הזה. החלק השני של חטא אדם הראשון זה ליפול בשאלת הידיעה והבחירה. כל העולם שלנו נפול בשאלות הידיעה והבחירה. אנשים היום תורדים בשאלות שלא נוגעים לחיים שלהם. תגיד לי, מה זה מפריע לחיים שלך? תחי חיים טובים. אומר, לא, מפריע לי, האם זה נכון או זה נכון. פגשתי לאחרונה זה מישהו, אמר לי, יש לו צרה, סיפור שלם. טוב, אמרנו, דיברנו איך רוצים פתרון לסיפור הזה. אז אמר לי, לא, יש לי שאלה. זה דרך נכונה או זה הדרך הנכונה? כל השאלות כאלה פולמוסיות. אתה תגיד לי, כרגע מפריע לך בחיים שלך? אתה לא יודע איך הבית שלך נראה, אתה עכשיו מפריע לך השאלה העיונית הזאת? זה רמי, האדם נופל בשאלות של ידיעה ובחירה. תגיד לי, העולם טוב או רע? מתי יהיה טוב? מה זה משנה? עכשיו אתה יכול לחטוף טוב, יש לך חיים. אל תשאל שאלות של ידיעה ובחירה. כי אתה מנסה לגלות את הסוד, תראה עם הזמנו. הסוד האמיתי, הדרך היכונה לחיות עם סוד, זה להשאיר אותו בגדר סוד ולהריח אותו ברחוק. עם זה, זה משפט שנסיים איתו, שישאר לנו בראש. כשאתה מנסה לחשוף את הסוד, זה נקרא שאתה שותה מדי הרבה יין לשוחרה. משהו רגע, ידיעה, בחירה. זה אמור להיות מה, יין, זה, מים, זה לא אמור להזיק לי. אז למה זה מזיק לי? זה מזיק לך, בן אדם, זה מזיק לך, תעזוב את זה. אבל זה לא אמור להזיק לי, מה זה משנה? זה מזיק לך בפועל, אז תעזוב את זה. זאת אומרת, בעוד בחינות יש בזה. אבל הכלל אומר ככה, יש סודות בעולם. והדרך הנכונה זה לשמור את הסוד סוד. אל תשאל כמה אני קרוב לקדוש ברוך הוא, כמה אני רחוק, כמה הצלחתי, כמה לא הצלחתי, זה שאלות של ידיעה ובחירה. תשאיר את זה פתוח. תריח את זה. תריח מרחוק שיש סוד, שהחיים שלך לא פשוטים, שהכל מלא סודות, שהכל טוב, שהכל נפלא. אם תנסה להבין למה זה טוב, מתי תגיע, אתה נופל לשינה. כשאדם ישן, עוברים עליו כל החילות, עם האובזין הזה שהולך אחריהם, שזה המשמעות של זה, זה שהעולם הזה מצייר את עצמו בצורה מסוימת. העולם הזה מציג את עצמו, יש לו פוזה מסוימת, זה נקרא בלשון העולם, הוא עושה פוזה כזאת שיש לו משהו, שהעולם הזה משהו, שיש איזו נצחיות, שמי שלא מסודר לא שווה, מי שמסודר קנה את עולמו. מסודר, אדם ברגע אחד יכול לעזוב את העולם עם כל מה שמסודר, הוא עדיין לא התחיל לתכנן שם שום וילה, פה כבר סדר לו את כל הוילות, שם אין לו אפילו דירת חדר. לא טיפל עדיין בחיים שלו אמיתיים, אבל פה הוא מרגיש מסודר. אז זה נקרא הבזין הזה, כל מה שהולך אחרי החילות, מה שנגרר אחרי כל התאוות, זה מה שנראה לך שיש עולם, ואתה טועה שיש עולם, באמת אין עולם. כשאדם ישן נראה לו שיש עולם. אנחנו צריכים לצאת מהמצב הזה להבין שאין עולם. כל העולם הזה נברא בשביל למצוא את בת המלך, והכל זה תפורה. כל תפורה, כמו שאתה רואה, זה כוס על השולחן, אתה רואה כיסא, אתה רואה רצפה, אתה רואה אנשים, זה הכל לבושים שבת המלך מרמזת לך איפה לחפש אותה. וכל דבר יש ניסיון שאפשר להרוויח אותו את הפייס, אפשר להפסיד. וגם אחרי שמפסידים אפשר לחזור בחזרה ומצוא מחדש את הפייס. עיקר לדעת. יש פה סוד בכל דבר, והדרך הנכונה היא לשמור את הסוד. אל תשתקר מהסוד הזה, אל תתפתה לדעת יותר מדי הרבה, תקבל שאתה לא מבין את זה, אבל כן, תהיה ניזון מהסוד. תהיה ניזון מהפנימיות.